שבת, דף קכ"ז, מתחילים בעזרת השם, דף קכ"ו עמוד ב', תחילת פרק 18, פרק מפנים. בית הכנסת, שמים לב, יש פה יהודים לא מוכרים. ניגש אליהם אחד ממתפללי בית הכנסת, ברוכים הבאים בשם השם, אחי מאין אתם? התברר שהם באו לפה ממש לפני כניסת השבת, המזוודות נמצאים פה בכניסה לבית הכנסת, אין להם אפילו איפה לאכול סעודת שבת. בואו אליי בוודאי, בואו ותתארחו אצלי בביתי. מזמין אותם אליו הביתה ובדרך הוא מספר להם שהסלון אצלו בבית הוא מדויק בשבילו, בשביל בני הבית, ואין לו אפילו מקום בסלון. אז איפה תושיב אותנו? אין בעיה. יש לי שם ארגזים של יין, של שתייה. נפנה את הארגזים ונפתח את השולחן, נביא כיסאות קטר, כיסאות פלסטיק, ניתן לכם לשבת. בסדר גמור, האם זה מותר? אומרת המשנה, מפנים אפילו 4 ואפילו 5 קופות. הגמרא תבהר עם 4, אז איך 5? ועם 5, אז למה אתה כותב 4? הגמרא תבהר. כמה זה כל קופה? מביא תוספות 3 סעים. במידות זמננו, לדעת החזון איש, זה 43 ליטרים, ולפי דעת רבי חיים נאה, זה 25 ליטרים. מותר לפנות 4 ו-5 קופות, שכל קופה היא בגודל של 3 סעים. אם אנחנו מדברים על 5 קופות, סך הכל זה יוצא 210 ליטר לפי החזון איש, או 124 ליטר לפי רבי חיים נאה. זה מה שמותר לפנות, קופות של תבן ושל תבועה, מפני האורחים. הוא צריך להושיב את האורחים שבאו אליו בכבוד שבת. דבר נוסף שמותר לפנות, ומפני ביטול בית המדרש, אם אין מקום לתלמידים לשבת, יכול לפנות את הכמות הזאת של התבן ושל התבועה, ושיהיה להם מקום לשבת. כמובן מדובר, כמו שהגמרא תבהר, בשביל כל אחד ואחד. אם יש לו כמה אורחים, הוא יכול לפנות על כל אורח ואורח 5 קופות, שכל אחד מהם 3 סעה. אבל לא יפנו את האוצר. הגמרא מבארת שני פירושים, או פירוש אחד, שאם הוא עדיין לא התחיל לפנות את המחסן, שלא יתחיל בדיוק בשבת לפנות מחסן, כי כל מה שיש שם זה מוקצה, זה לפי דעתו של רבי יהודה שסובר מוקצה בדברים שראויים לאכילה. ופירוש שני, זה לפי דעתו של רבי שמעון, שהוא יכול להתחיל לפנות אפילו מחסן שלא לא התחיל לפנות אותו מלפני שבת, אבל שלא יפנה את כל המחסן. למה? כי אז הוא פתאום התחיל לשים לב, כשכל השטח פתוח, על כל מיני גומות, הוא יבוא ליישר גם את הגומות. מה מותר לפנות? מפנים דברים שראויים לשבת והם לא מוקצים. למשל, תרומה טהורה. מה תעשה עם תבואה של תרומה טהורה? זה ראוי לבהמה של כהנים. גם אם אתה בעצמך לא כהן, אבל עצם זה שזה ראוי לכהנים אחרים, זה כבר לא מוקצה. ודמי, זה ראוי לעניים. לגמרי תבהר. ומעשה ראשון שנתלה תרומתו. אחרי שאדם נותן מהתבואה שלו תרומה גדולה לכהן, הוא גם נותן מעשה ראשון עשירית ללוי. כשהלוי מקבל את המעשר ראשון, הוא מפריש עשירית מתוך המעשר ראשון לכהן, הוא נותן לו מזה תרומת מעשר. אם מעשר ראשון שנתלה תרומתו, אז אם כן מותר לאכול את המעשר ראשון, אז גם זה מותר לפנות, כי זה לא מוקצה. וכן, מעשר שני והקדש, שמעשר שני צריך לאכול בירושלים. אבל אם אדם קשה לו להביא את כל התבואה לירושלים, הוא יכול לפדות את זה, ולהעביר את הקדושה על כסף, והפירות יהיו חולין, התבועה תהיה חולין. וכן הקדש, אדם שהקדיש תבועה לבדק הבית, הוא יכול לפדות את זה על כסף, התבועה תהיה חולין, והכסף יהיה קדוש בקדושת הקדש. אז מכיוון שהם נפדו, אז הם ראויים לשבת, אפשר לפנות אותם, הם לא מוקצים. והתורמוס היבש, גם אותו מותר לפנות, אפילו שהוא לא מאכל שראוי לאדם, מפני שהוא משמש מאכל לעיזים, אז זה ראוי, זה לא מוקצה. מה אי אפשר לפנות? אבל לא את הטבל, תבועה שלא יפרישו ממנה בכלל תרומות ומעשרות, שהיא אסורה באכילה, ולא את מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. אז עוד פעם, המעשר ראשון הזה, אם לא נתנו ממנה תרומת מעשר לכהן, אז אי אפשר לאכול מהתרומת מעשר הזה, מוקצה. ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו. אז מעשר שני, אם אדם לא נמצא בירושלים, הוא לא יכול לאכול אותם בלי שהוא פודה אותם, אז הם מוקצים. הקדש, שזה מיועד לבדק הבית, גם אדם לא יכול לאכול אותו אם הוא לא פדה את ההקדש. וכן לא יפנו את הלוף, שזה סוג של קטנית, שכשהיא לא בשלה היא לא ראויה אפילו לא לבהמה, ולא את החרדל, שאם לא תוכנים אותה, אי אפשר לאכול ממנה, ובשבת הרי אי אפשר לטחון, אז היא לא ראויה לשבת. רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף, ונראה מתוספות שכל שכן חרדל, מפני שהוא ראוי למאכל עורבים, שהעשירים מגדלים את העורבים לגדולה, אז כיוון שזה ראוי להם, זה ראוי כבר גם לכל אחד. חבילי קש, וחבילי עצים, וחבילי זרדים, סוג של קנים, אם התקינם והזמין אותם, יחד אותם למאכל בהימה, הם כבר לא מוקצים ומטלטלים אותם בשבת, ואם לאו, אם לא שהוא התקין אותם במיוחד למאכל בהימה, אין מטלטלים אותם, כי הם יכולים להיות מיועדים גם להסקה. וכאן הגמרא פותחת ישר בשאלה שמתבקשת בתחילת הפרק, מפנים אפילו 4 ו-5 קופות, אז אם 5, כל שכן 4, ואם רק 4, איך אתה אומר שאפשר גם לפנות 5? אשתה, אם 5 קופות מפנים 4, מבעיה צריך להגיד לנו שאפשר לפנות גם 4? פשוט שאפשר. מתרץ את הגמרא, תירוץ ראשון, אמר רב חיסדא, מה שמותר לפנות 4 קופות, אם יש לך 5 קופות סך הכל, אתה יכול לפנות 4 מתוכם. אל תפנה את כל האוצר, כי כשאדם מפנה אוצר שלם, את כל המחסן, יש חשש שכשהכל פתוח, הוא יראה שיש פה גומות, הוא יבוא גם ליישר את הגומות, ובשביל זה, כדי שלא יבוא ליישר את הגומות, אמרו לה לפחות קצת תשאיר, כדי שאין לך היכר לא לבוא להשוות גומות, כי להשוות גומות בבית זה מלאכת בונה. ו5, התירו לו להוציא מאוצר גדול, אם יש שם הרבה קופות, וגם כשהוציא 5 עדיין תישאר עוד קופה אחת, אז התירו לו לפנות 5, אבל לא יותר מ5, כדי שלא יתרח יותר מדי בשבת. ומאי, אבל לא את האוצר. אז לרב חיסדא מבאר, מה המשנה אומרת? מפנים אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, מפני ביטול בית המדרש, אבל לא יפנו את האוצר. מה פירוש לא יפנו את האוצר? למה לא? שלא יתחיל באוצר תחילה. אם יש לו פה מחסן, אוצר כוונה מחסן, שהוא לא יתחיל לפנות אותו לפני שבת, שלא יתחיל לפנות אותו בשבת, כי כל תבואה שנמצאת שם היא מוקצה. ומוקצה אתה לא יכול לפנות. ומאני, לפי מי נשנתה המשנה הזאת, לפי ההסבר הזה, לפי דעתו של רבי יהודה היא, דאית לי איסור מוקצה, אפילו בדברים שראויים לאכילה. ושמואל אמר, מה הכוונה שאפשר לפנות לצורך אורחים או לצורך בית המדרש, כדי שהתלמידים יוכלו לשבת וללמוד, 4 ו-5 קופות? כדאם ראין שי, כמו שאנשים רגילים לומר, 4, אם לא הספיק לך 4, 5 קופות. והיא באה אפילו טוב הנמי מפנים, אתה יכול לפנות כמעט את כל האוצר, את כל המחסן. ומה היה ולא את האוצר? מה לא תפנית? הרי יכול להתחיל אפילו לפנות אוצר שלא פינית אותו מלפני שבת. הכוונה, אבל לא את כל האוצר. שלא יגמור לפנות את כולו. מה הבעיה? דלמדתי להשווי גומות, כשהוא יראה את כל המחסן ריק, יפריע לו פתאום בעין כל מיני גומות שיש שם, ואולי יבוא ליישר אותם, ואם זה בתוך בית הוא עובר משום בונה, אם זה בחצר זה משום חורש. אבל התחול להם מתחיל. גם אם הוא לא התחיל לפנות את האוצר מלפני שבת, הוא יכול בשבת עצמה לפנות את האוצר, אם זה לצורך האורחים או לצורך בית המדרש, או שר מצורכי מצווה. רגע, אבל הרי הוא יקצה את התבואה במחסן. זה מוקצה. איך מותר לפנות אותם בשבת? איך מותר להתחיל לפנות את זה בשבת? אם הוא התחיל מלפני שבת, אז הוא כבר מלכתחילה לא יקצה את זה. אבל איך הוא יכול להתחיל בשבת עצמו? ומה נראה רבי שמעון? היא דלת למוקצה. לפי הדברים האלה, זה הולך לפי דעתו של רבי שמעון, שלא סובר מוקצה בדברים שראויים לשבת. שולחן ערוך בסימן שין למדגים, מצד אחד פוסק כמו ההסבר של רב חיסדא, והוא אומר, שלא יפנה יותר מ-4-5 קופות, לכל אדם כמובן. אם יש פה כמה אורחים, אז על כל אורח אפשר לפנות 5 קופות. מצד שני, הוא פוסק כמו ההסבר של שמואל, שמותר אפילו להתחיל לפנות אוצר, שלא התחילו לפנות אותו מלפני שבת, ואין דין של מוקצה בדברים שראויים לשבת, כמובן לצורך אורחים וביטול בית המדרש. למעשה, במקרה שלנו, כמובן שיהיה מותר לכל אורח לפנות את הכמות הזאת של 5 שעה, דיינו לפי החזון איש 216 ליטר, לפי רבי חיים נאה 124 ליטר. אז כל אחד ייקח כמות של ארגזים כזאת. כדאי לציין שבאש של אברהם של הרבי מבוצ'אץ' הוא כותב שכל זה מדובר דווקא כשהוא מגביה את הקופות האלה, אבל כשהוא גורר אותם אין חשש. לכן אם למשל רק צריך להוציא את הספה מהסלון ואז יהיה יותר מקום, אז אם הוא גורר את הספה, זה יהיה בסדר. וכל שכן, למשל, אם יש חדר ילדים שיש שם מיטות, מה שנקרא היום היירזר, מיטות מתקפלות כאלה, מזיזים אותם, מכניסים אותם ומשתלבים אחד בתוך השני, אם רגילים לעשות את זה כל השבוע, אז בוודאי שמותר לטלטל את זה בשבת. אפילו במקרים שלא רגילים לזה, אז אם זה הולך על גלגלים, או שהוא גורר את זה על הארץ, יהיה מותר אפילו בכמות גדולה יותר מחמש קופות. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, אין מתחילים באוצר תחילה, כמו דבריו של רבי יהודה, כפי דעתו של רבי יהודה, אוצר שלא התחילו לפנות אותו מלפני שבת, אסור להתחיל לפנות אותו בשבת, אבל עושה בו שביל כדי שיכנס ויצא. שואלת הגמרא, מה, ואם זה שביל אז זה נהיה מותר? עושה בו שביל, ואמרת אין מתחילים, אסור להתחיל לפנות אוצר, זה הרי מוקצה. מה, מותר שביל, שביל מתיר מוקצה? ענה הגמרא, לא. אחי כאמר, עושה בו שביל ברגליו. כשהוא הולך, הוא יכול עם הרגליים לדחוק את התבואה לשני הצדדים. ברגל זה מותר, זה טלטול בגופו זה מותר. תוך כדי הליכה, בכניסתו וביציאתו, זה לא דרך טלטול ביד. אם זה ביד אסור, אבל ברגליו זה מותר. תנו רבנן, ברייתא. תבואה צבורה בערימה גדולה. שבדרך כלל אדם מקצה תבואה בערימה גדולה. בזמן שהתחיל התחיל להשתמש עם התבואה הזאת מערב שבת, אז הוא גילה דעתו שהוא לא מקצה את הערימה הזאת, מותר להסתפק ולקחת ממנה בשבת, להאכיל לבהמתו. ואם לאו, אם הוא לא התחיל להסתפק מהערימה הזאת לפני שבת, אסור להסתפק ממנה בשבת, כי היא מוקצת. דברי רבי שמעון, תראה בגמרא תשאל, רבי שמעון הרי מקל במוקצה בדברים שראויים לשבת. רבי אחא הוא זה שמתיר, שואלת הגמרא כלפי לאיה, כלפי היכן הדברים כאן נוטים, זה הרי הולך הפוך בדיוק. אלא אימא, באמת צריך להגיד הפוך, מי שאוסר אלה הם דברי רבי אחא, ורבי שמעון מתיר. תנא, כמה שיעור תבואה צבורה שלפי רבי אחא אסור להתחיל ליטול ממנה בשבת, כי זה תבואה שאדם יקצה. כי אם זה כמות קטנה, אדם לא מקצה. לא מקצה כמות קטנה של תבואה. למה? כי הרי, בסך הכל, אנשים היו רגילים לעשות איזושהי ערימה של תבואה ולקחת משם. כל אחד הרי, כשהוא מייחד לעצמו ערימה של תבואה, הוא עושה את זה בערימה. הערימה הגדולה זה כבר הופך להיות מוקצה. כמה זה שיעור של תבואה צבורה? לטח, שזה 15 סעה. פחות מזה, זה לא נחשב אוצר ומותר לפנות את זה. באמיני רב נחומי בר זכריה מהבאי. שיעור תבואה צבורה, שאסור לדלתל אותה בכמה, אמר לי, הרי אמרו שיעור תבואה צבורה בלטח, לטח הכוונה חצי קור, שזה 15 סעה. איבאי אלו, בני הישיבה הסתפקו. אני 4 ו-5 קופות דקאמר, שמותר לפנות. האם הכוונה, מה עדיף? ב-4 ו-5 קופות? עדיף שיקח את זה ב-4 או 5 פעמים, ייקח קופות גדולות שכל אחד מהם מכיל 3 סעה ויקח רק 4 או 5 פעמים. תפי לא, אבל שלא ייקח אותם בכלים יותר קטנים וכל פעם ייקח כמות מועטת. על מעל מיוטה בהורחה, בהילוך העדיף, עדיף ללכת פחות. או דיל מעל מיוטה במסוי עדיף, או שעדיף שיקח כמויות קטנות כל פעם. זאת אומרת, האם עדיף לקחת בפעם אחת קופה שלמה, גדולה, כדי שילך רק 5 פעמים הכי הרבה, או שעד הרבה, 5 זה במקרה שאנחנו מקלים, אבל אם אדם רוצה להחמיר על עצמו, אז שיעשה את זה בכמויות יותר קטנות, וילך יותר פעמים. זאת אומרת, האם הכבוד של השבת זה למעט בהליכה, ולכן שיעשה כמה שיותר כבד, ושיצטרך ללכת כמה שפחות, או שהכבוד הוא לשאת כמה שפחות כבד, אז עדיף ללכת כמה פעמים. אומרת הגמרא, תשמע, שלכאורה יש בזה מחלוקת תנאים. דתני חדה, מפנים אפילו 4 ו-5 קופות של כדי שמן ושל כדי יין. אז זאת אומרת, אפשר 5 קופות הכי הרבה. בתניה אידך ב-10 וב-15. זאת אומרת שאפשר אפילו 10 או 15. במה המחלוקת כאן? מה אליו באק המפלגה וחילו בזה הם נחלקו דמרסה והרתנה של הברייתא הראשונה סובר. מעוטה בהילוך עדיף. עדיף לי שתיקח את זה ב-5 קופות ותלך רק 5 פעמים. כדי שלא תלך מדי הרבה. ומר סבר, התנא השני שאומר 10-15 קופות סובר, מיוטה במסוי עדיף, שעדיף שתיקח קופות קטנות, אז יהיה לך את החמש קופות, תיקח אותו בשתי נגלות, אז יהיה 10 קופות, או בשלוש נגלות, אז יהיה 15 קופות, ואתה גם לא בזה, והם לא נחלקו בזה. דקו לאלמה מיוטה בהילוך עדיף. אפשר לומר שכולם מודים שעדיף ללכת פחות, ודרך אגב ככה באמת השולחן ערוך פוסק, שעדיף שאדם ייקח בפעם אחת כמות גדולה וילך פחות, מאשר שייקח כמויות קטנות וילך הרבה. וכל זה דווקא נאמר בבית, כך נאמר בפוסקים. אבל ברחוב עדיף לאדם לקחת חוויות קטנות, כדי שזה לא ייראה מעשה חול. אבל על כל פנים, איך יכול להיות שברייתא אחת אומרת 5, ברייתא אחת אומרת 10 או 15, ומסברא ב-10 וב-15 הקופות קאי, שהכוונה לקופות קטנות יותר? לא. הקדין קאי. הרי בכל קופה שמים קדים. ולא קשיה. זה לא סותר. הברייתא שאומרת 4 ו-5 קופות, מדובר שיש קדים גדולים. דמשתק לאחד אחד כל קופות. קופה נכנס בקד שלם. מה שכתוב 10 או 15, אז ככה, מה שכתוב 10 מדובר בקדים בינוניים, דמשתקלי טרי טרי, בכל קופה נכנסים שני קדים. אז אם כן, בעצם כמה קדים הוא לוקח, אם הוא לוקח 5 קופות, אז כל קופה זה שני קדים, זה לוקח, יש לו 10 קדים. מה שכתוב ב-15 מדובר בקדים ממש קטנים, שבכל קופה נכנסים 3 קדים. אז כשיש לי 3 קדים ב-5 קופות, כל קופה 3, 5, זה 15, דמשתקלי, תלתה. ואיפה יש כאלה קדים? בדקורי דארפניה, שם יש קדים יותר קטנים, במקום שנקרא ארפניה. דקורי הכוונה לקדים. איבאי אלו, מסתפק את הגמרא, הני 4 ו-5 קופות שהתירו לטלטל לצורך האורחים או לצורך תלמידים, וכאמר, אף על גב דעית לי אורחים טובה, אפילו אם יש לו הרבה אורחים, אסור לו לטלטל יותר מ-5 קופות הכי הרבה, או דילמה, הכל לפי האורחים, אז לכל אורח אפשר לקחת 5 קופות, ואם תמצא לומר, הכל לפי האורחים, עדיין אפשר להסתפק, האם חד גברה מפנה לכולו, האם אדם אחד יכול לפנות בשביל כולם את כל הקופות של כולם, או דילמה גברה גברה מפנה לנפשי, שכל אחד מפנה את החמש קופות של עצמו. אומרת הגמרא, תשמע, דאמר רבא, אמר רבי חייא. הוא סיפר, פעם אחת הלך רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, מחבר ספר 6 סדרי משנה, הולך למקום אחד. והיה לו הרבה תלמידים, והמקום ההוא היה צר מאכיל את התלמידים המרובים שהיה לו, וראה מקום דחוק לתלמידים, אין מספיק מקום להושיב אותם. מה עשה? ויצא על השדה. הוא מצא שדה מלאה עומרים, ערימות ערימות של תבואה קצורה כמובן, הם היו בתוך בערימות, ואימר רבי כל השדה כולה. מה פה שהוא אימר? לא שהוא עשה ערימות, אלא הוא פינה את הערימות של כל השדה כולה. ומה רואים מפה? שאפשר לפנות יותר. רבי יוסף אמר בשם רבי יושעי, דומה לזה, שהסיפור הזה היה עם רבי חייא בעצמו. פעם אחת הלך רבי חייא למקום אחד וראה שהמקום דחוק לתלמידים. ויצא לשדה, שבת שם יש מקום ברווח. מצא אבל שהשדה הייתה מלאה עומרים. ואימר רבי חייא כל השדה כולה. מה רואים מפה? איך היה מותר לאמר את כל השדה כולה? שמע מן הכל לפי האורחים. ועל כל אורח אפשר לפנות 5 קופות. של 3 סאה כל אחד. זאת אומרת, על כל אורח 15 סאה. ועדיין תיבה אלך. חד גברה מפנה לי לכולה, האם אחד יכול לפנות את כל התבואה כולה, או דילמה כל גברה וגברה מפנה לי נפשי, או שנאמר לא, כל אחד מפנה את התבואה של עצמו, זאת אומרת אסור שאחד יפנה יותר מ-5 קופות אולי. אומרת הגמרא, לכאורה אתה שמע, מזה שכתוב ואימר רבי כל השדה כולה, אם רבי עצמו הוא זה שפינה את כל השדה, זאת אומרת שלא צריך כל אחד לפנות רק 5 קופות, אלא אחד יכול לפנות את כל הקופות כנגד כל אחד ואחד מהתלמידים או מהאורחים. דוחה הגמרא, לא, זה לא ראיה. ולתעמיך, שאתה מביא ראיה, רבי בדנפשי אימר, וכי רבי, הוא פינה את כל השדה, הרי הוא היה נשיא, נשיא לא הולך לפנות שדה, אלא מה חייבים לומר? שרבי ציווה לאחרים, למישהו אחר ואימר, אז ולעולם, אפשר לומר, שהוא ציווה להרבה אנשים, ולעולם, כל אחד ואחד מפנה לנפשי, כל אחד יכול לפנות רק 5 קופות, וכך באמת נפסק להלכה, שאפשר לפנות, כל בן אדם יכול לפנות 5 קופות. במשנה למדנו שאפשר לפנות מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. אמר רבי יוחנן, תראה מה זה. גדולה מצוות הכנסת אורחים כמו מצוות השכמת בית המדרש. השכמת בית המדרש? דקטני, מפנים את התבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש. משווים אותם ביחד. הצעת אורחים זה כמו לימוד תורה בבית המדרש, ועוד לעסוק ביחד בבית המדרש. ורב דימי מן ההרדה אמר, אם אתה כבר מדייק בדברי המשנה, אתה יכול לשים לב דבר מדהים ביותר, שהכנסת אורחים גדולה יותר מהשכמת בית המדרש. איך אני מוכיח את זה? תראה את הסדר של המשנה, דקטני, דבר ראשון מפני האורחים. אתה מחפש דבר מצווה שצריך לפנות את התבואה מפני האורחים. והדר, אחרי זה כתוב, מפני ביטול בית המדרש. אמר רב יהודה, אמר רב, אתה מדבר על המעלה של הכנסת אורחים? גדולה מצוות הכנסת אורחים יותר מהקבלת פני השכינה. אתה נביא, השכינה באה ומתנבא אליך דברי נבואה, ובאים פה אורחים, אתה אומר לקדוש ברוך הוא כביכול שימתין, אתה מכניס את האורחים, כי הכנסת האורחים חשובה יותר. נכתיב, כתוב כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם אבינו, ויאמר, השם, האם השם הזה זה שם קדוש או לא, אז יש בזה דיון, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נתעבור מעל עבדיך, יוקח נא מעט מים וסעדו לבכם, וגומר. זאת אומרת, שבעצם השכינה הייתה מדברת עם אברהם אבינו, והוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא כביכול להמתין, או שהוא על כל פנים במציאות הלך ודיבר למלאך, בוא ותתארח אצלי באמצע שהוא עם הקדוש ברוך הוא. למה? כי הכנסת אורחים גדולה יותר מקבלת פני השכינה. אמר רבי אלעזר, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אין קטן יכול לומר לגדול, אמתן עד שאבוא אצלך. כאילו, תחכה לי, אני תכף בא. ובקדוש ברוך הוא כתיב היומר, השם אם נמצאתי חן בעיניך וגומר, שלפי זה הפירוש הוא, שכביכול הוא אמר את זה לקדוש ברוך הוא, תחכה עד שאני אכניס את האורחים, ואז אני בא. הוא אומר לקדוש ברוך הוא לחכות. אמר רבי יהודה בר שילה, אמר בשם רבי אסי, שאמר בשם רבי יוחנן, שישה דברים שהאדם עושה, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן עצמה קיימת לעולם הבא. זאת אומרת, השכר נשאר לו לעולם הבא, וכביכול הוא מקבל פירות ענאה בעולם הזה. על איזה שישה דברים, ואלו הן, הכנסת אורחים, וביקור חולים, ועיון תפילה לכוון בתפילה, והשכמת בית המדרש, והמגדל בניו לתלמוד תורה, או שולח אותם למוסדות תורה, והדן את חברו לכף זכות, שואלת הגמרא, היני? על השישה הדברים האלה, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן נשארת וקיימת לו לעולם הבא. והעננתנה, משנה בתחילת מסכת פאה, אילו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא ואלו הן, כיבוד אב והם, וגמילות חסדים, והבאת שלום שבין אדם לחברו, ותלמוד תורה כנגד כולם. אני מדייק מזה, הני, באמת, אין, על הדברים האלה במשנה, האדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, חוץ מהשכר שהוא מקבל בעולם הבא. אבל מידי אחרינה, על הדברים האחרים לא. תרץ את הגמרא, אני נמי באני שייכי. הדברים של רבי יוחנן, שיש שישה דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, כלולים בדברי המשנה בתחילת מסכת פאה. מה אומר רבי יוחנן? אדם שמכניס אורחים, מבקר חולים, זה כלול בגמילות חסדים. גם עיון תפילה, תפילה וכוונה זה גם כלול בגמילות חסדים. כך כותב רש"י, הפסוק אומר לגבי תפילה, גומל נפשו איש חסד. עושה חסד על זה שהוא גומל נפשו. מה זה נפשו? נפשו זה תפילה. כמו שכשחנה התפללה כתוב, וישפוך את נפשי לפני השם. וישפוך את נפשי לפני השם. נפשי זה תפילה. אז זה גם גמילות חסדים. מרשה מסביר שתפילה כלול בהשכנת שלום. שהוא משכין שלום בינו כביכול לבין הקדוש ברוך הוא. מה עוד היה כתוב בדברי רבי יוחנן? אדם משכים לבית המדרש, אדם מחנך את בניו לתורה, זה כמובן כלול בתלמוד תורה, ומה שכתוב שאדם צריך ידון את חברו לכף זכות, זה כלול כמובן בהשכנת שלום בין אדם לחברו. כשאדם דן את חברו לכף זכות, ודאי שיהיה ביניהם שלום. ספר את הברייתא תנו רבנן, דן את חברו לכף זכות, משמיים דנים אותו לכף זכות. במעשה באדם אחד, בשאילתות את רבי אחי גאון, על ספר שמות שאילתה מם, כותב שזה הכוונה לרבי עקיבא, שירד מגליל העליון, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום, זה היה רבי אליעזר בן אורקינוס. ככה גם זה אומר השאילתות. עבד אצלו תקופה של 3 שנים, 3 שנים. ערב יום הכיפורים אחרי 3 שנים, ניגש אל המעסיק, אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו בעל הבית, אין לי מעות, אין לי כסף לתת לך, וזה עשיר, אין לי כסף. אמר לו, אתה יודע מה, אין לך כסף, לפחות אין לי פירות. אמר לו, אין לי, תן לי קרקע, אין לי, תן לי בהמה, אין לי, תן לי קרים וקסתות, אין לי. הפשיל רבי עקיבא את כליו לאחוריו, והלך לביתו בפחי נפש וצער. לאחר הרגל, אחרי חג הסוכות, נטל בעל הבית שכרו בידו, ואימו מסוי 3 חמורים, בנוסף למשכורת, אחד של מאכל, אחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. והלך לו לביתו של השכיר לשלם לו. שמעתי שם החתם סופר שמוכיח מכאן שבעיכוב של תשלום שכר שכיר אין דין של ריבית. אם אדם נותן לו אחר כך יותר בתור פיצוי. יש אחרים שמסבירים שאת זה הוא נתן לו רק בשביל לפייס אותו, זה לא קשור לתשלום של השכר. אז הוא הביא לו את 3 חמורים עם המחל, משתה ומיני מתיקה. לאחר שאכלו ושתו, על הבית נתן לו את שכרו. ואז אמר לו, תגיד את האמת, רוצה לשאול אותך. אפשר שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי לך, אין לי מעות. ואתה יודע שאני עשיר גדול, במה חשד נתניה, אני אומר לך, אין לי כסף. אז הוא אומר, אמרתי, שמה פרקימטיה בזול נזדמנה לך, ולקחת בהן, אולי בדיוק קיבלת איזושהי עסקה טובה, אמרת את כל הכסף הנזיל שיש לך, אתה נותן בעסקה הזו. בשעה שאמרת לי, תן לי בהימה. אמרתי לך, אין לי בהימה, במה חשדתני? אז הוא אומר, אמרתי, שמה מוזכר את הבהימה ביד אחרים, ואתה משועבד, אתה לא יכול לתת לאותם. בשעה שאמרתי לך, אמרת לי, תן לי קרקע. אמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדתני? אמרתי, שם המוחקרת ביד אחרים היא. זאת אומרת שבעצם יש לך הסכם על הקרקע הזאת עם מישהו, אתה לא יכול עכשיו באמצע הסכם החכירה לתת לי את זה. בשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדתני? אמרתי, שם אינן מאוסרות. שמסבירים שבגלל שזה ערב יום הכיפורים, לא היה לו זמן לאסר אותם, יש כמה פירושים בזה. בשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקסתות, במה חשדתני? פה כבר אמרתי, אומר רבי עקיבא, שמה הקדיש כל נכסיו לשמיים, לכן הוא לא יכול לתת לי שום דבר מהנכסים. אמר לי, העבודה הוא נשבע, כך היה. הידרתי כל נכסיי בשביל אורקינוס בני שלא עסק בתורה. אמרתי לו, אם אתה לא לומד תורה, לא תקבל את הנכסים שלי. מאוד מעניין שאורקינוס, אביו של רבי אליעזר בן אורקינוס, הדיר את כל נכסיו מבנו רק בגלל שהוא רצה ללמוד תורה, ואולי הבן של רבי אליעזר אולי היה קרוי על שם אורקינוס אביו, והרי השם גורם, אולי בגלל זה הוא לא רצה ללמוד תורה, היה צריך רבי אליעזר לעשות מעשה מופלג כדי שהבן שלו ישתכנע לעסוק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, הסברתי להם, שאומרים, שהסביר להם שזה רק היה בשביל להיים עליו, על הבן, יתירו לי כל נדריי, ועכשיו אני יכול לשלם לך. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידון אותך לכף זכות. עוד מעשה, כמה הפלגה שאדם צריך להתאמץ, לדון לכף זכות. תנו רבנן, מעשה בחסיד אחד. רש"י מפרש, שבכל מקום שכתוב חסיד אחד, זה או רבי יהודה בן בבא, או רבי יהודה בר אילאי. שפדה מבין אומות העולם, ריבה אחת, בת ישראל, נערה בת ישראל. ולמלון, כשהם הלכו לישון, השכיבה תחת מרגלותיו ממש סמוך אליו, שמר עליה. למחר, ירד וטבל ושנה לתלמידיו. ואמר להם, שעה שהשכבתי תחת מרגלותיי, במה חשדתוני? אז אמרו לו, אמרנו, שמה יש בנו תלמיד שאינו בדוק לרבי, והרב לא סומך עליו, הוא רוצה לשמור לנערה הזאת ממנו. בשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתוני? אז אומרים, זה פשוט, אמרנו, שמה פנית אורך הדרך, הרה קרע לרבי, זה דבר שיכול להיות. אמר להם העבודה, כך היה, הוא היה טהור. אבל, ואתם, כשאתם שנתוני לכף זכות, המקום מדין אתכם לכף זכות. מעשה נוסף, תנו רבנה, פעם אחת, הוא צריך דבר אחד לתמדי חכמים, אצל מטרוניתה אחת, נוכרית, שכל גדולי רומי מצויין אצלה. היא הייתה מקושרת, היה אפשר לפעול אצלה. אמרו, מי ילך לדבר איתה? אמר להם רבי יהושע, אני אלך. הלך רבי יהושע ותלמידיו, כיוון שהגיע לפתח ביתה של אותה מטריניתה, חלץ את תפיליו בריחוק 400 ונכנס. נעל הדלת בפניהם. איך הוא יכל לנעול את הדלת בפניהם? הרי זה ייחוד, עשו להתייחד. אז מסביר הבן יהוידע שכל גדולי רומי היו מצויים אצלה, היא לא הייתה לבד, אז לא היה פה בעיה של ייחוד. וכך הוא נכנס. אחר שיצא, ירד וטבל ושנה לתלמידיו. ואמר להם, בשעה שחלצתי תפילין ונכנסתי, במה חשדתוני? למה אני מוריד תפילין? אז הם ענו לו, אמרנו, כסבור רבי, שלא יכנסו דברי קדושה במקום כזה של תומה. שאל אותם, בשעה שנעלתי את הדלת, לא נתתי לכם להיכנס, במה חשדתוני? מה, אני לא האמנתי, אני לא סומך עליכם שאתם לא, שתוכלו להיכנס איתי ביחד לשמוע מה שאני מדבר? אז הם ענו לו, כן, אמרנו שם הדבר מלכות יש בינו לבינה, אולי יש פה איזשהו סוד מסוים שהרבי לא רוצה שאנחנו נשמע. בשעה שירדתי וטבלתי, במה חשדתוני? אז הם אמרו לו, אמרנו שם הנתזת צינורה, הכוונה רוק, מפיה של אותה נוכרית על בגדיו של רבי, וזה מתמא, הרוק של נוכרי מתמא בזיבה. אמר להם, עבודה כך היה, ואתם כשם שדנתו לי לקו זכות, ידון אתכם המקום גם כן לקו זכות. בשנה למדנו שאפשר לפנות מהמחסן, כשרוצים שם לארח אורחים, או להכניס שם תלמידים שלמדו תורה, מפנים רק דברים שהם לא מוקצים, שהם ראויים לאכילה. מפנים תרומה טהורה, שואלת הגמרא, בוודאי, פשיטא, למה לא? את הרצת הגמרא לא צריכה, דמנחה ביד ישראל. אפילו אם זה נמצא ברשותו של הכהן, ודאי שזה ראוי וזה לא מוקצה ומותר לפנות את זה. אבל אם זה נמצא ברשותו של ישראל, שהוא עצמו לא יכול לנות מהתרומה הזאת, זה אסור לזרים, אולי הייתי חושב שיש לזה דין מוקצה. מה עוד יתאם, כיוון דלא חזיה לזה, הרי לא ראוי לישראל, אסור לטלטל את זה, כמה שמלן, כיוון דחזיה לכהן, כיוון שזה ראוי לכהן, שפיר דמי מותר לטלטל את זה וזה לא מוקצה. לכן למדנו במשנה שמותר להוציא דמי, זה לא מוקצה, נשאלת השאלה, דמי הלא חזילי, אתה לא יכול לאכול פירות של דמי, פירות של דמי זה אומר שלקחת את זה מאדם שלא נאמן על המעשרות, ומדרבנן חייבו להפריש מעשרות לחומרה, אז הרי אסור לאכול את זה בלי לעשר, אז זה לא ראוי. תרץ את הגמרא נכון, אבל יש דרך שכן מותר לאכול דמי גם אם, בלי להפריש מזה תרומת המעשרות. כיוון דאי ביי מפקיר ללניחסי, האדם יכול להפקיר את כל הנכסים שלו אם הוא רוצה, ואהבה אני, ואם אין לו נכסים אז בעצם הוא אני, וחז ילי, ואז בתור אני מותר לו לאכול פירות של דמי גם אם הוא לא מעשר אותם. לכן ההשתנה מחז ילי, גם עכשיו שהוא לא מפקיר את נכסיו, זה בעצם בפוטנציאל, זה נחשב דבר הראוי לו. מאיפה אנחנו יודעים שהעני מותר לו לאכול פירות של דמי? לתנן מאכילים את העניים דמי, ואת האכסניה דמי, גם את חיילי מלך ישראל, שמוטל על תושבי העיר שלשם הם מתארחים, לפרנס אותם באותו זמן שהחיילים נמצאים שם, גם מותר להאכיל אותם בדמי. ואמר רב הונא, טענה, בית שמאי אומרים אין מאכילים את העניים דמי, ואין מאכילים את האכסניה דמי, אבל זה לא להלכה. בית הלל אומרים מאכילים את העניים דמי, ומאכילים את האכסניה דמי. עוד למדנו במשנה, ומעשר ראשון שנתלה תרומתו וכולי, מותר גם לפנות מעשר ראשון שנתלה תרומתו. כשאדם צומחים לו תבואה, אז דבר ראשון מה הוא צריך להפריש? תרומה גדולה הוא נותן 1/50 לכהן. אחר כך הוא נותן מעשר ראשון ללוי. כמה הוא נותן לו? עשירית. מהעשירית הזאת שהלוי מקבל הוא צריך להפריש עשירית, לתת את זה לכהן בתור תרומת מעשר. עכשיו כאן המשנה לכאורה אומרת שלוי שקיבל מעשר ראשון והפריש תרומת מעשר ונתן את זה לכהן, מותר לו לפנות את זה בשבת. שואלת הגמרא פשיטא. נו, זה הרי מותר באכילה, זה לא מוקצה, למה שיהיה אסור לפנות את זה? תרץ את הגמרא, תראה. הרי, מה יהיה אדם שבא לשדה, לוי שבא לשדה, לוקח מעשר ראשון, לפני שבא לשדה נתן תרומה גדולה לכהן. ואז הוא אומר לבעל השדה, מה הבעיה? אני גם נותן מהחלק שאתה נותן לי, עשירית לכהן. אבל יש כאן בעיה, הכהן יכול לטעון, תראה. אם היית מחכה, נותן שהבעל השדה ייתן לי קודם כל את 1/50 תרומה גדולה, ואז הוא היה נותן לך מה שנשאר עשירית, ואתה תיתן לי מזה עשירית, הייתי מרוויח גם חמישית מהעשירית שקיבלת, ועוד עשירית מה שאתה נותן לי גם. אז הייתי מרוויח. אבל עכשיו שאתה משנה את הסדר, וקודם כל לוקח מעשר ראשון, עוד לפני שאני קיבלתי תרומה, אתה מפסיד את התרומה הגדולה הזאת. אתה תיתן לי תרומת מעשר, אבל הפסדתי לי את התרומה הגדולה. האם מותר לעשות דבר כזה או לא? אז תלוי. אם התבועה כבר התחייבה במעשר, דיינו, שכבר דשו את התבועה, כבר סידרו את הגרגירים של התבועה בערימה, וגם החליקו את הערימה, זה נקרא מרוח, שאז התבואה מתחייבת במעשר, בתרומות ומעשרות, אז חייבים להפריש, גם אם הלוי הלך וקדם, הקדים את הכהן ולקח מעשר ראשון לפני שהכהן קיבל מזה תרומה גדולה, הוא חייב לתת את החלק של התרומה הגדולה, חוץ מהתרומת מעשר, צריך גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר לתת לכהן. אבל אם הוא לקח את המעשר ראשון שלו, כשעדיין התבואה הייתה שיבולים, עדיין לא היה מרוח, כמו שזה נקרא, עדיין לא החליקו את הערמה, עדיין לא התחייב בתרומה הגדולה, אז הלוי קדם ולקח את המעשר ראשון שלו, אפילו שהוא לא עשה כהוגן, אבל הוא לא צריך לתת עכשיו לכהן תרומה גדולה. אז אומרת הגמרא, פה מדובר לא צריכה שהלוי יקדימו בשיבולים, שעדיין התבואה לא התחייבה בתרומות ומעשרות, ונתלה ממנו מהמעשר רק תרומת מעשר, ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. והחידוש הוא שמותר באמת לאכול את התבואה הזאת. וכי עד אמר רבי אבא, הוא אמר בשם ריש לקיש, מעשר ראשון שהלוי הקדימו לכהן, והוא לקח את המעשר ראשון לפני שהכהן לקח תרומה גדולה, אבל כשעדיין התבואה הייתה בשיבולים, לפני שזה עדיין התחייב בתרומה ומעשרות, פטור הלוי מלתת תרומה גדולה על החלק שהוא קיבל. על המעשר ראשון שהוא קיבל, הוא לא יצטרך חוץ מהתרומת מעשר לתת גם תרומה גדולה. שנאמר על המעשר שהלוויים מקבלים, והרימותם ממנו תרומת השם מעשר אחד מן המעשר. מה שהלוויים צריכים לתת לכהנים מעשר מתוך המעשר שלהם, זה רק מעשר אחד מן המעשר. אמרתי לך, ולא תרומה גדולה וגם תרומת מעשר מן המעשר. אז אם כן, נשאלת השאלה, אם זה כל כך ברור שהלוי אף פעם לא צריך לתת יותר ממעשר אחד לכהן מהמעשר ראשון שהוא קיבל, אז למה אם בעל השדה כבר עשה ערימה וכבר הגורן התחייב בתרומות ומעשרות, ואז בא הלוי והקדים את הכהן, הוא כן יצטרך לתת לכהן מהחלק שלו גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. מה לרב פאפה לאביי, יחי, אם הפסוק הוא פשוט חורץ, שהלוי אף פעם לא צריך חורץ את הדין, כן? שאף פעם הלוי לא צריך לתת לכהן יותר ממעשר אחד, אז אפילו אם הלוי הקדימו לכהן, כשהתבואה הייתה כבר בקרי, שזה כבר התחייב בתרומת מעשרות, נמי לפטר, אז גם שהלוי לא יצטרך לתת, חוץ מתרומת מעשר, גם תרומה גדולה. אמר לי, אז הבעיה ענה לו, עליך, כדי שאנשים לא יטעו את הטעות שאתה עכשיו מעורר, אמר קרא, הפסוק אומר לגבי החיובים שהלוויים צריכים להפריש, מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם. אתם לא יכולים לוותר אפילו לא על תרומה אחת, אתם צריכים לתת גם תרומת מעשר וגם תרומה גדולה. שואלת הגמרא, או מה ראית? פסוק אחד אומר שמספיק ללוי לתת רק מעשר אחד לכהן, ופסוק אחר אומר שצריך לתת כל תרומת השם, שתי תרומות לכהן. אז אומר לו הבית, זה מאוד פשוט, למה אני מחלק את הפסוקים בצורה כזאת? כי הרי היי, ידגן, זה שהתמרח כבר נהיה דגן, אז הוא התחייב בתרומה גדולה, וכשהלוי לקח את המעשר ראשון, הוא בעצם גוזל מהכהן את החלק תרומה גדולה שכבר נהיו מחויבים לתת לו, אז הוא חייב להשלים את זה חזרה לכהן, אז הוא צריך לתת חוץ מהתרומת מעשר שהוא תמיד נותן מהמעשר ראשון שהוא מקבל, הוא צריך לתת להחזיר את התרומה הגדולה. אבל והי, כשהוא לקח את התבואה שעדיין לא הייתה בהתחייבות של תרומות ומעשרות, לא התגן, זה עדיין לא היה מחויב, ולכן זה עדיין לא היה מחויב בתרומות ומעשרות, אז בעצם הוא לא לקח מהכהן כלום. אז על זה אומרת התורה, תתן רק מעשר אחד מן המעשר, רק תרומת מעשר ולא תרומה גדולה גם. עוד למדנו במשנה, במעשר שני והקדש שנפדו, אז מותר לפנות אותם. שאת השאלה פשיט לנו, זה מעשר שני צריך לאכול בירושלים. אם אתה לא יכול לעלות את זה לירושלים, אז תפדה את זה, ותאכל את זה איפה שאתה גר, מחוץ לירושלים. אבל אם פדית את זה, אז הפירות האלה הם חולים רגילים, אז למה שיהיה אסור לפנות את זה? פשוט שמותר. וכן, הקדש. הקדשת הפירות לבדק הבית, לבית המקדש. בסדר. אז כשזה היה מוקדש, היה אסור לך לאכול את זה, אבל כשפדית את זה, זה חולים רגילים. למה שיהיה אסור לפנות את זה? זה הרי לא מוקצה. מתרצת הגמרא, לא צריכה, שמדובר פה שנתן את הקרן כמה ששווה הפירות, ולא נתן את החומש, שכשהבעלים פודה בעצמו את המעשר שלי של עצמו, או את הקדש שהוא בעצמו הקדיש, הוא צריך להוסיף עוד חומש. 20% או 25%, זה שתי דעות במסכת בבא מציעא. ובכל אופן פה מדבר שהוא לא נתן את החומש הזה. רק המשמע לנו טענה, שבאמת הוא מחויב לתת חומש, אבל דאין החומש מעכב את הפדיון. הפירות כבר פדויים, הם מותרים באכילה. עליו יש חיוב לתת גם חומש. אבל זה לא מעכב את הפדיון. עצם זה שנתן את הקרן, כבר הפירות שלו הם לא מוקצים, כי הם מותרים באכילה. עבדנו במשנה, והתורמוס היבש מותר לפנות כי זה מאכל לעיזים. דווקא היבש, אבל לך לא, מה איתה, מה למה לך? לא, כיוון דמריר, תורמוס, צריך לבשל אותו הרי בשבע בישולים, כמו שהגמרא אומרת מסכת ביצה, והוא מאוד מר כשלא מבשלים אותו, אם הוא לך. אז לכן לא אכלה, אפילו העז לא אוכלת אותו, והוא מוקצה, ולכן אומרת המשנה דווקא תורמוס יבש, מותר לפנות, אבל תורמוס לך, אסור באמת לפנות. עכשיו הגמרא עוברת לרשימה של הדברים שאסור לפנות מהמחסן, אבל לא מפנים את הטבל. אסור לפנות פירות שלא יפרישו מהם תרומות ומעשרות. שואלת הגמרא פשיטה. נו, אם זה לא ראוי, אז זה מוקצה, אז ודאי שאסור לפנות את זה בשבת. תרצת הגמרא, לא צריכה בטבל שהוא טבול, לא צריך את החידוש הזה שהמשנה מחדשת, שאסור לפנות טבל, אפילו שכל הסיבה שהוא מוקצה וחייבים לפרש מן התרומות ומעשרות, זה רק מדי רבנן, אבל מן התורה זה מותר באכילה. כל מה שהוא טבול זה רק מדי רבנן, למשל מתי? שזרעו לא באדמה, אלא בעציץ, שעוד העציץ היה סגור למטה, סגור לגמרי, שאינו נקוב, אז מהתורה בכלל לא חייבים להפריש מזה תרומות ומעשרות, רק מדי רבנן צריך. אז הייתי חושב שרבנן לא תקנו מוקצה על דבר שבסך הכל טבל רק מדי רבנן, לכן החידוש הוא שזה גם אסור בטלטול. עוד למדנו במשנה, ולא מפנים מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומתו. הגמרא מבינה שלא נתלה ממנו בכלל, אפילו לא תרומת מעשר. אז אם כן הוא טבל, כשהלוי מקבל מעשר ראשון, עד שהוא לא נותן תרומת מעשר, עשירית מזה לכהן, אסור לו לאכול את המעשר ראשון שהוא קיבל. אז אם כן פשיטה שאסור לטלטל את זה, ואסור לפנות את זה מהמחסן, ותרצת הגמרא לא צריכה שקדימו בקרי. פה מדובר שהלוי הלך ולקח את המעשר ראשון מהבעל השדה, אחרי שזה כבר התחייב בתרומת מעשרות, שנטל ממנו מעשר. זאת אומרת, הוא לקח את זה מהרמה לפני שהכהן הספיק לקחת תרומה גדולה, אז בעצם הכהן עכשיו אמור לדפוק אצלו בדלת, להגיד לו, אדוני, אתה גזלת ממני את התרומה הגדולה, בזה שלקחת לפני את המעשר ראשון, תחזיר לי את זה, ובאמת הכהן יהיה צודק. והלוי בא והפריש רק תרומת מעשר, ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. וצריך גם לתת תרומה גדולה. מהו דתימה? אני הייתי חושב, כדי אמר לי רב פאפה לאביי, שהוא טען לו שצריך לתת רק מעשר אחד מן המעשר, אז אם כן, לא צריך לתת באמת תרומה גדולה גם. כמה שמלן הטענה, כדי שני לאביי, שכשהלוי הקדים את הכהן ולקח מבעל השדה את המעשר ראשון, שכבר התבואה ניתה מחויבת לתרומות ומעשרות, על זה נאמר את כל תרומת השם, הלוויים צריכים לתת לכהנים, וגם תרומה גדולה, לא רק תרומת מעשר. עוד למדנו במשנה, ולא מפנים את המעשר שני, ואת ההקדש, אם הם עדיין לא נפדו. ואז הם בעצם אסורים באכילה, אתה לא יכול לאכול את המעשר שני מחוץ לירושלים, אתה לא יכול לאכול את ההקדש בשום מקום עד שתפדה אותו, של תגמרה פשיטה. נו, אז בוודאי שיהיה אסור לפנות את זה, זה מוקצה. ותרצת הגמרה לא צריכה, מדובר פה די נפדו. אז אם כן, מה הבעיה? ולא נפדו כהלכתם. מה הפירוש? אז היא מפרטת. לגבי מעשר שני, צריך לפדות אותו על גבי וצרת הכסף בידיך. הכסף צריך שיהיה בו צרת, צריך שיהיה בו צורה. ופה מדובר שפדאו על גבי הסימון, וזה לא מועיל, הפדיון הזה לא נפדה, ומעשר שני נשאר בקדושת מעשר שני, ולכן הוא נשאר מוקצה. רחמנה אמר, וצרת הכסף בידיך, לשון צורה, דבר שיש בו צורה. הקדש, מה פירוש שהוא לא חילל אותו כהלכתו? שחיללו על גבי הקרקע. אפשר לפדות על גבי קרקע. רחמנה אמר, ונתן הכסף וקם לו. צריך שזה דבר כזה, שהוא ניתן מיד ליד ולא קרקע. ואם כן, ההקדש נשאר עדיין בקדושתו. כיוון שההקדש הזה נשאר בקדושתו, אז הוא לא יכול ליהנות ממנו, זה נשאר מוקצה, ואסור לפנות אותו מתוך המחסן בשבת, ועד כאן דף קוף חף זין.